נקרא שוב מתחילת סעיף ב'. הידיעה מן העולם והמציאות שבאה מצד החול אינה עולה אפילו לחלק אחד מיני רבבה בערך האמת לעומת הידיעה העמוקה של העולם והישות בכלל שבאה מצד הקודש. הרב מסביר את זה כי אמיתת המציאות והיש הגמור של הכל היא רק ביות הכל בא מצד ההופעה האלוקית, מצד הסתעפות חיים בישות ממקור החיים והיש. שכל מה שמתגלה בתור עולם בהוויה הוא רק כן צל קלוש לגבי הישות הטהורה והאדירה שבמקור האלוקי. נמצא שכל ההון המדעי של האדם יעלה ברומות פאר גודלו רק כשייעצר ויחסד ממקור הווייתו שידע את השם בעוזו, הכרת הכל מצד מקור הכל. זאת אומרת, הרב מיידע אותנו מה שאנחנו יודעים אולי באופן של אמונה, אבל זוהי האמת, שאמת כל העולם הזה הוא הופעה אלוקית, סוג של התגלות של רימונו של עולם. רימונו של עולם רצה שיתקדש שמו בעולם שלנו, שהוא נמוך ורחוק ממנו, אף על פי כן הוא מתגלה דרך העולם שלנו. זאת אומרת שבעולם שלנו מופיעה סוג של חיות אלוקית, סוג של הופעת חיים שנאמנה למקור האלוקי. מי מיידע אותנו את הופעת החיים הזאת? כמובן התורה בכל חלקיה, במיוחד בתפיסה השלמה של התורה עם התפיסה של עולם האמונה, ועוד למעלה ממנו עולם הקבלה. ודאי שככל שהידיעה הזאת יותר שלמה, אנחנו מבינים באמת את החיים בתור ערך יוצא ובא מהמקור, מהקדוש ברוך הוא. אז אנחנו יכולים למשל, כמו שכל אחד מבין, שכשאנחנו מסתכלים על משהו באופן חיצוני, אנחנו לא מבינים באמת מה קיים בו. כמו שלמשל אדם יפגוש איזשהו איבר של מישהו, הוא יסתכל עליו היטב, הוא לא... כשהוא מנותק מכל החיות של האדם, אז הוא יבין בזה שיש פה איזשהו עצם שנראה בצורה כזו וכזו, יכול אולי לשקול את זה, אבל הוא לא רואה את החיבור של האיבר הזה עם כל האישיות של האדם, ואז באמת הוא מבין מה משמעות ומה הערך של היד. היד היא לא יכולה להיות לעצמה, אין לה שום הבנה וערך כשהיא עומדת לעצמה. ככה אנחנו יכולים לעבור ממישור למישור. אנחנו יכולים לתאר לעצמנו מישהו שהוא צייר גדול. נגיד שהוא צייר פה תמונה על פני כל הקיר, והיא מביאה משהו. היא לא סתם לקשט את הקיר, יש פה איזה תוכן. תוכן שרק מי שרואה ממרחק את כל התמונה, הוא מבין מה האומן רצה להביע בתמונה הזאת. אבל מי שנגיד יתקרב מדי, יראה רק 10 סנטימטר על 10 סנטימטר מתוך, אולי הוא יראה לצירוף צבעים יפה, הוא לא יבין מה בעצם התמונה הזאת אומרת. וכן אנחנו מכירים גם בעולם השירה, שמדם רואה הרבה פעמים בית אחד מתוך שיר, הוא לא מבין בעצם מה המשורר רצה להביע ברעיון הכללי או בסיפור שאנחנו מכירים. וכן אנחנו, למשל המושג הזה שאנחנו מכירים, שהתורה כולה נקראת שירה. וגם כן במובן הזה, שלמרות שהתורה בעצם מכילה בתוכה מערכות נפרדות ושונות מאוד, אנחנו רואים שאפילו 4 חלקי השולחן ערוך מתעסקים ומתייחסים להרבה רבדים שונים בתוך מכלול החיים שלנו, וכל רובד עוסק במשהו אחר, ואנחנו יודעים שגם השולחן ערוך עוד לא מקיף את כל מה שהתורה כולה מקיפה. יש את החלק הרוחני, יש את החלק הסברתי וכולי, שלא מונח רק במילים של השולחן ערוך. לכן המונח שירה שהרב משתמש בו לא מעט, מה ששירת למשל כאן באורות האמונה, הרב קורא לזה האמונה, זה עמוד 123, אבל כל הוצאה זה עמוד אחר באורות האמונה. האמונה היא שירת העולם העליונה, ומקורה הוא הטבע האלוקי שבעומק הנשמה, העונג של ההסתכלות הפנימית של עושר אינסוף, אבל מה שאני רוצה זה המשפט הבא. התורה הקצובה היא בנויה על פי המסקנה של שירת קודש עליונה זו בתקציבתה המעשית. כלומר, יש פה איזשהו שיר עליון כזה, אבל הוא עליון מאוד, הוא כולל מאוד. זה שירת האמונה. כל המערכת היחס של כל אדם לקדוש ברוך הוא, מערכת היחס של כל האנושות לקדוש ברוך הוא, זה סוג של שירה. אבל השירה הזאת היא עמוקה, ויש לה הבאה. ההבאה הזאת, ההבאה של השירה הזאת, בתקציב המעשי, זאת אומרת, בהופעה הכי מעשית, המגובשת המעשית, זה התורה הקצובה. אבל התורה הקצובה, אם אתה פוגש אותה לבדה, אם אתה לא קורא בתוכה את את המנגינה הפנימית, מה זה משדר, מה שהכל זה מלא בהתייחסויות, בצמאון, בקרבה לריבונו של עולם, וזה כל זה תווים והבאות של אותה קרבה, והקרבה הזאת היא גם קרבה רגשית, וגם קרבה שכלית, וגם קרבה מעשית, וגם זה מתקן אינסוף דברים. אם אתה לא מבין את המכלול, אז בעצם לא פגשת את הדברים בשורשם. כמו שהתורה היא שירה, היא אחדותית, ככה בעצם אפשר לומר שגם כל הבריאה כולה, גם המעטפת החיצונית של הבריאה, היא גם כן שייכת לאותה שירה, כי כל הבריאה, כל החיים הגשמיים גם כן, בסופו של דבר תפקידם לחיות את האמת הזאת, ומי שפוגש את העולם, את החוקים של עולם הטבע, במישור כזה או אחר, כמו שאמרנו, כמו שהוא פוגש עצמים נבראים, הוא יכול לחקור את תוכנם, אבל הוא לא מבין מה עושה יצור זה וזה בעולם, מה המשמעות של כל החיים על פני האדמה. אם אתה למשל לא מקשיב לזה שכל העולם כולו הוא מהלך. מי שלמשל לא למד את זה שכל העולם צועד מראשיתו אל ימות המשיח, אל התיקון האחריתי, ובעצם בתוך כל תולדות ההיסטוריה האנושית, שרצופה בהמוני מעשים, באירועים ומהפכות, בעצם יש איזו נשמה שדוחפת את כל העולם כל הזמן אל התיקון השלם. אז אתה לא מבין נכון בעצם את מה שאתה מבין, את ההתרחשויות. אתה יכול אולי לנתח התרחשות בודדת, אבל בשביל לעמוד על כל זה בעצם צריך את ההסתכלות של הקודש. רק ההסתכלות הקודש בכלל מיידעת אותנו, שזה בעצם הסיפור שנעשה. ישראל מספרים תהילת השם בכל המערכת של המציאות. ובעצם לחיות את האומה הישראלית, לחיות את התורה כנשמה של האומה הישראלית, פירושו לראות איך החיים האלוקיים הם נשמעת, כל מה שנעשה בעולם, כל המשמעות. נכון, זה לא דבר שלכל אדם בינוני שכיח שהוא יחוש אותו, ואני מבין את זה. יש כאן, אמרתי, באורות הקודש סעיפים שחשובים לידיעה האמונית שלנו. וחשוב לדעת שכל המשמעות של עולם הטבע, וחשוב גם להתייחסות עולם המדע, עולם המדע מקבל גם ערך הידי זה, כי בעצם הוא סוג של לבוש, של אמת פנימית. מצד שני, גם לדעת את המקום שלו, עם כל החשיבות והנחיצות והערך שאנחנו נותנים לזה. בסופו של דבר, הערך הפנימי של כל זה, זה באמת ערך הקודש. כמובן זה מדרגה לבנות את כל החיים על פי זה. לפעמים יש טעויות שעולם המדע, כיוון שהוא לא מודע לעולם הערכים, אז נכון, יכול להיות שכשהוא מסתכל במיקרוסקופ ורואה תופעה מסוימת, אין הרבה מה לטעות. אבל כשאתה כבר מנתח מערכות, ודאי אם זה קשור למערכות הנפש של המין האנושי, אז הרבה פעמים יש בדברים האלה גם מה שגובל בתוכן הרוחני, במשמעות הרוחנית יותר של החיים. וכשלא מכירים בזה, אז זה חלקי. בסדר? אז הגענו לפה. אז התיישרו כל ההדורים, מצד שרק אז להיות הגובה העליון של המדע מתגלה, יחס המדע נערך בטבעו. אולי הייתי צריך להוסיף על האמונה כשירה של התורה, את השיר מרובע, אתם מכירים את זה? דורות הקודש חלק ב', גם כן שוב פעם, ככה הכותרת שאתה נזה הרב הנזיר, עמוד תף מהם ד', ישו, זה מפורסם, ישו שר שירת נפשו, נפשו הוא מוצא את הכל, את מלוא הסיפוק הרוחני במילואו. ישו שר שירת האומה, יוצא הוא מתוך המעגל של נפשו הפרטי, שואף למרומאוז, הוא מתדבק באהבה עדינה עם כללותה של כנסת ישראל, עם מה הוא שר את שירה. יש אשר עוד תתרחב נפשו, עד שיוצא הוא מתפשט מעל גבול ישראל, השיר את שירת האדם. רוחו הולך ומתרחב בגאון כללות האדם, בעוד צלמו שואף אל תעודתו הכללית, מצפה להשתלמותו העליונה. יש אשר עוד מזה למעלה ברוך המתנשא, עד שמתרחב, מתאחד עם כל היקום כולו, עם כל הבריאות, עם כל העולמים, עם כולם אומר שירה. זהו העוסק בפרק שירה בכל יום שמובטח לו שהוא בן עולם הבא. יש אשר עולה עם כל השירים הללו ביחד באגודה אחת. כולם נותנים את קולותיהם, כולם יחד מנעימים עם זרמיהם, זמריהם, סליחה. זה לתוך זה נותן נשד וחיים כל ססון וכל שמחה, כל סהלה, כל רינה, כל חדווה וכל קדושה. מה הפירוש? בדי שהמערכות הללו מוכחות להיות נפרדות. מה זה שירת? בשביל שאדם יבנה את האישיות שלו, צריך להתרכז בעצמו, הוא צריך לעשות מה שמוטל עליו ולא מה שמוטל על אחים, מצווה שאי אפשר שתי עשייה ידי אחים, הוא צריך לעשות. ויש לו סדר קדימויות, הוא צריך לבנות את עולם התורה שלו, וצריך לבנות את החיי המשפחה שלו, ועדיין שהמעגל הזה מוכרח לעמוד בפני עצמו. אבל בצד שני, אם הוא עומד בפני עצמו ומנותק מן הכל, אז אנחנו מבינים שזה חלקי וזה חסר, וזה לא שלם, זה שירת האומה, שירת העולם, זה כבר מערכות יותר כוללות להבין, איך הכל אחוז בכל, אבל הרב לא גמר בזה, אלא גם שירת כל היקום. אז מה זה אומר לנו? זה אומר לנו שבעצם גם הצומח והחי והדומם משותפים לשירה הזאת, לאמירה הזאת, הטוב האלוקי מולך בכולם, נסוך בכולם. יש כאלה שאולי חשים בזה באיזה תחושת נפש כמוסה, ואולי אנשים מיוחדים במינם. אבל זה ודאי נמצא בעולם הפנימי, בעולם הסוד, וזה מוכרח להיות לא סותר, זה מוכרח להיות לא סותר, מוכרח להיות שכל הבריאה היא בהרמוניה עם המציאות האלוקית, עם המציאות של האדם, ומוכרח להיות שכל שאנחנו נהיה יותר את עצמנו, נהיה יותר את החיים האמיתיים שלנו, אנחנו מיטיבים כל העולם כולו, וגם אפילו את כל מה ששייך למערכות החיצוניות. מוכרח להיות מיטיב עם המערכות החיצוניות גם כן. מה שהנביאים אומרים, גר זאב עם כבש, אומרים דיר בץ, וכל השפע שהבריאה בעצמה תתמלא לעתיד לבוא בכל הצורות השונות שדברי חז"ל מבטאים, זה בא משום שהעולם בא אל תעודתו, אל מנוחתו. אז גם הברכה, מארץ ישראל אנחנו יודעים שיש ארץ ישראל יותר פירותיה בעין יפה. יש כאן איזה יחס גומלין, של הטבע עם הקודש שמתגלה בתוכו. ארץ ישראל היא ארצות החיים, היא במיוחד מרגישה את זה. במובנים מסוימים זה יתגלה בכל העולם. חשוב מאוד להבין, הרבה מאוד מקומות הרב מדבר על האחדות הכוללת, על מה שכל, הכל מונח בכל. הרב ציודה היה מספר על רבי מנשה מאיליה, תלמיד הגר"א. אחד הדברים שהוא היה אומר עליו, אדם קדוש מיוחד. מה שמאיליה היה אומר, שכל זמן שאיזה תולעת שנמצאת באיזה נקיק סלע, לא מספיק נוח לה שם, אז גם לא יכול להיות לגמרי בנוח. זאת אומרת, ברור שזה לא מה שהדבר העיקרי שהוא קם בבוקר הוא צריך לעשות, אבל הטוב שהוא רוצה בהטבת כל המציאות, צריך להגיע לכל דבר בעולם. השאיפות של הטוב שלנו הן לא מקומיות. טוב לנו ורע לאחרים. טוב, הכל מוכרח להיות זורם ומקרין בכל. זה קודם כל יקר לנו, מה שאנחנו אומרים שאנחנו לב באומות. זה קשור לחיבור שלנו עם הכל. וגם באמת, ככל שאנחנו יותר מיטיבים דרכנו, ככה הכל מתיישר יותר ומתעלה יותר. חשוב להבין את המרכזיות של הקודש וכו'. זה, אני מקווה שהנקודה הזאת יותר מתקרבת להבנה שלה. אז התיישרו כל ההדורים מצד שרק אז...
ההבנה הזאת משנה משהו גם בהתנהלות של האדם, או שזה רק עניין של כוונה ומבט?
זה קודם כל עניין של הבנה וכוונה, וזה משנה את הכל. העובדה, החיוביות של החיים, שאדם נמצא בתוכה, העין הטובה, ההסתכלות האכפתית הזאת. המדרש רבה אומר שאברהם אבינו מגיע בדרך לארץ ישראל, הוא רואה אזורים בשעת זריעה, קוצרים בשעת צעירה, אמר יחיל חלקי מהם. זאת אומרת, כל דבר נורמלי וטוב ומיושר, הוא שייך לנו באיזה מקום. זאת אומרת, זה מרחיב מאוד את העולם הרוחני של... לפעמים יש איזה גם השלכות מעשיות, ואין אף כמינו. לפעמים, יכול להיות. ההבנה הזו היא חשובה, היא נחוצה. אני לא מדבר על זה של אחדות בתוך כלל ישראל, שכל אחד מכיר את הסוגיה הזו. אבל זה לפעמים מתנסה גם מעבר לזה. מושג שצער בעלי חיים, מושגים כן. כל זמן שהעולם מתגלה רק על ידי צלליו הקהים, שהם השארת הכרתו מצד צבאיו הבודדים והכרותיו החיצוניות, כלא נחשב לעומת הקניין המדעי המוחלט שהוא דעת השם, המתבלט על ידי דעת העולם בתור פועל השם, שזה נשואות הן עיני כל חי. זה כל האדם, כל המצוי, כל המוכר והנודע. וזה כל האדם. איפה זה כתוב? בקהלת. בקהלת. אז מה אנחנו אומרים? קהלת, ספר ארוך. בקהלת עובר כל מיני דברים. יש לו את כל טוב העולם. כן? לפי מה שחזל אומרים שלמה המלך. כל האוצרות, כל זה, יש פרקים שלמים ששלמה המלך כביכול בוחן איפה יימצא העושר והטוב, איפה עיקר העולם, עד שסוף דבר הכל נשמע, את האלוקים יראה ואת מוצרותיו שמור, כי זה כל האדם. נשאלת השאלה, אם זה המסקנה, אז למה צריך היה את כל העריכות הזאת, בשביל להראות לנו את כל הרמינות, הכוסבות, אחרי שאתה מגיע, כי זה כל האדם, נראית שמיים, אז מה אתה אומר? אפשר לזרוק את הכל, אין ערך. אז משה, מה?
הכל נשמע.
סוף דבר, הכל נשמע. מה אתה מתכוון בזה?
יש
ערך להכל. כמו שאנחנו אומרים, אישה יראת השם, שקר החן והבל היופי, אישה יראת השם, היא תתעלל, וכן הוא. זאת אומרת, בעצם כאשר יש יראת שמיים גדולה, יראת השם, דעת השם בצורה הגדולה, אז הכל מקבל משמעות וערכיות. כן? אז באמת יכול להיות כעת, מקבל הכל ערך, כל מה ששלמה המלך היה לו באמת. מעולם ומלואו, הכל מקבל ערך של קודש. כל עמל העולם בעילויי מדרגותיו הוא מכונן רק כדי שיבוא האור העליון של המדעיות להתגלות בשטף מקור אמיתתו. וכל המוסר הכללי והפרטי, כל הטבת אורחות החיים, אורח הצדקה והישרות בחיי היחיד והכלל, הכלליות, שימו לב, כל המוסר האנושי, ודאי המוסר בתוך עם ישראל, כל מה שהתורה והמצוותיה בונות בתוכנו, כל זה בעצם נראה אותם כן שלבים, לרומם ולקדש את החיים שלנו עוד ועוד, להעלות אותם, לתאר אותם, מבט כזה כולל, הכל תלוי ועומד להגיע אל מכון תמותו, על ידי ההתוודאות של ההכרה במקוריותה, שהולכת ומתנסית לפי אותה עמידה שחשף ההוד של אור החיים שהם קור הקודש, שהוא זוהר האמת, אור השם מחולל קור. להגיע לאמת הגדולה הזאת, למבט הזה, אז זה צריך לא רק ידיעה של כל התורה, כולל ידיעת החלקים הפנימיים של התורה, אלא מוכרח להיות גם כמובן הרבה עבודה של רוממות הרצון והמוסר, ממילא גם זה תלוי בקדושת המעשים, והתארות האדם, הזדקחות הנפש, שזה בעצם, הרב כאן מדבר לא על אדם פרטי, הרב מדבר כרגע על העולם חותר לזה. בתוך העולם, עם ישראל כמובן במרכז, ודאי שזה, זה אפשר להגיד במילה אחת, כל מה שאנחנו עושים כל הזמן. אנחנו עובדים להכיר, להיפגש עם האמת האלוקית האחת, המאחדת, מה שאנחנו רואים היום, היום הוא יהיה השם אחד ושמו אחד, ההכרה השלמה, שהכל מלא אור השם, זה יושג דרך העבודה הגדולה הזאת שבה האנושות כולה מתקדמת. בסדר? מה? נמשיך בעזרת השם. סעיף ג' לא נמצא בקבצים, לא מצאתי את מקורו, לא חשוב. מה היחס שלו למה ששני הפסקאות שראינו קודם, צריך קצת הבנה. חוכמת הקודש זה נמצא כמובן אותו מושג, אבל נראה מה, חוכמת הקודש בטהרה ובאמיתתה, כשהיא מתגלה בעולם, היא מחיה את הכל. זה ממש מה שראינו בסעיף הראשון, נכון? שחוכמת הקודש הופכת את הרצון והתכונה הנפשית של עומדיה, כי אם כן, חוכמת הקודש, מקור כל עיני הקודש, מקור חיי החיים. אז זה בעצם מה שהרב שם העריך בסעיף הראשון, הרב אומר כאן במשפט אחד, לכאורה, נכון, היא מחיה את הכל. אבל כאילו הסעיף הזה בא להדגיש שהיא אינה צוררת שום מדע, ושום גודל וסיגוב, גבורה והוד, שכאילו באים מחוץ לתורה, רק היא מאתרת את הכל בשאיפת צדקה, בטובה ואינוותנותה.
יכול להיות גם יש עוד הבדל, כאילו שם הוא דיבר על רוממות האדם. פה זה נשמע שזה ממש מחיה גם את כל העולם. לא רק את האדם.
שם רק מחיה את האדם.
ככה נראה לי.
כן, לא הוזכר שם באמת שהיא מחיה את כל העולם. נכון. טוב, יפה. גם זה אפשר להגיד, נמצא פה, מחיה את כל. אינה צוררת שום מדע. לפי מה שראינו בסעיף הקודם, סעיף ב', לכאורה זה, זה, זה מצמצם. לא. קודם ראינו, לא רק שהיא לא צוררת שום מדע, לחוכמת הקודש היא נשמת המדע. בעצם כל המדע מקבל את ערכו המלא. אז טוב, בסדר, ברור שזה נכון גם כן, כן, ברור, הסעיף הקודם אמר מבחינה זאת יותר מזה, היא אינה צוררת שום מדע ושום גודל וסיגוב, גבורה ועוד, רק היא מאתרת את הכל בשאיפת צדקה, מטובה ואינוותנותה. כל שאיפות הצדק בכל צדדיהן בעולם הכללי ובאדם הפרטי, מוצאות הן על ידה את מבואן האמיתי, ונעזרות על ידה להתגשמותם שמפעליהם בפועל ובחיים. ככה הייתי אומר כאן, ואנחנו כבר ראינו את זה, פעם שעברה אני חושב, אני רק מזכיר לכם, שאורות הקודש ג' העמוד ו' הרב כתב, כן, זה המקור העצמי של המוסר מוכרח להיות ביסוד מה שהוא טוב לכל, מוכרח להיות שמפי הגבורה ישמע בתורה מצוות. כי אדם לא יכול לדעת מה מוסרי ומה לא. אז בעצם כל המוסר בעולם, כל הטוב בעולם, כל מה שטוב, נודע על ידי התורה. אם כן, התורה היא בעצם מעניקה, מלמדת את הטוב שיש בכל. כל סדרי המוסר שהם נערכים בכל הסדרות, לפי כל המצבים השונים של כל היצורים, של כל היחידים, כל הקיבוצים, אינם באמת שלבים שיעלה על ידם העולם למידה זו של הקשבת כל השם. אז זה ברור שבאמת הטוב לכל בא מחוכמת התורה. אבל להמשך של הסעיף הזה, נראה מאוד שהרב מתכוון פה לעולם הניסטר. ההמשך באמת מתייחס לפנימיות. לכן אני לא, לפעמים יכול להיות שהמושג חוכמת הקודש שהרב מכוון אליו, מתכוון ביחס דווקא עולם הפנימי, ולא עולם חוכמת הקודש הפנימית, להפוקי, חוכמת הניגלה. למרות שכל המהלך של חוכמת הקודש, לפי העריכה של הרב הנזיר, כמו שנראה בהמשך, הרב מדבר על ייחוד הלכה והגדה, ייחוד השיטות ושלום הדעות, הרב מדבר על תביעת האחדות הרוחנית, זאת אומרת, הרב לא מצטמצם לעסוק, יש כאן חלקים שעוסקים רק בניסטר. אבל יש כאן, ולכן אני חושב שחשוב ללמוד את זה, שהרב מדבר על האחדות של כל מקצועות התורה, איך הם כולם בונים זה את זה. לכן מאוד, מאוד חשוב לקרוא, לראות את זה וללמוד את זה. יכול להיות שוודאי ההמשך, מה שהרב מתכוון כאן, כל הכוונות הטובות, אתם רואים, הכלולות מרזי קודש בתורה ובתפילה ובמצוות. הרב מתכוון כאן לכוונות המקובלים, כוונות של בעלי הנסתר. למרות שבכל דבר חשובה הכוונה, מהכל יחד וכל פרטיותן אינם שבילים לגלות על ידם את אותו האור העליון של חוכמת הקודש כדי להביא את הופעות הקדושה הזאת בעולם, צריך להגיד, להסביע לכל חי רצון בחיי שעה וחיי עולם. ככה הייתי שגם הסביר פה הרב הנזיר. אז באמת, כוונות הקודש האלה, הן ודאי לא שייכות לכל אדם, הן ודאי שייכות למי שבא בסוד הקודש, מי שברחי, מי ש... אבל זה נמצא למשל פה בקוף חף ד', קוף חף ה', הרב מדבר פה, הכוונה היא הכל, תחיית הכוונה היא תחיית העולם, התפילה בכוונה, הייחוד האלוקי בכוונה, בכוונה בהתבלטה באותיות, בשמות, כן, הרב אומר כמה כל כוונות כאלה מעלות ומחיות, הרב אומר הכוונה בהתאחזה בגופות קדושים, אנשים תיאורים אידיאליים, שהיושר והטוב המעשי והמוסרי הוא כל מסוס חייהם, כוונה חיה והרעננה, כמה נערה היא מופיעה בעולם, וכמה היא נשמעת כל המעשים, הרב מעריך בזה. כמובן זה לא שולל, זה לא שולל שאנחנו נעשה מצוות מתוך כוונה, ודאי שזה כלול, כוונה פשוטה, כוונה פשוטה, להתפלל בכוונה, לעשות מצוות מתוך כוונה, לעשות מצוות מתוך כוונה, פירושו כמובן לעשות לשם שמיים, הכוונה הפשוטה הראשונה, אבל לא רק זה, אלא כמה שאנחנו, יש מצוות שהערך שלהם יותר מובן, גם במישור האמוני המוכר, אז כמובן צריכים לגשת מתוך זה, מי שמבין את הערך של שבת שיצא לנו לדבר, מי שמבין את הערך של תפילין, שכמובן יש אפילו עניין כשאדם מכוון בתפילין כוונות מיוחדות, וכן הלאה מצוות שאנחנו מבינים את הערך שלהם, גם נתחבר עוד בת חנוכה, להבין את הערך של זה.
כמו שהרב אומר פה, על דעת הקודש בפסקה הקודמת,
על הדעה,
זה לא חלק
מהשבילים האלה? זה ודאי, ודאי שככל שהקומה של הקודש היא יותר פנימית, יותר עליונה, יותר מתראה שהכל מאוחד, והכל יותר עמוק. אבל אני חושב שוודאי הסעיף הראשון והסעיף השני גם, לא חייבים להצטמצם, שרק בעלי הרוח הקודש, רק מי שנכנס לסתרי תורה, שייך לגביו העניין הזה, משום שוודאי שסתרי תורה לחוד, הם לא נחשבים ידיעת כל העולם המציאות, אלא יחד עם עולם הנגלה. וודאי שכן נכון, נכון שוודאי לידיעת ההשתלשלות, איך האלוקות מתגלה בעולם, וכל המשמרכות הללו, זה ודאי, זה נקרא חוכמת האמת, אבל חוכמת האמת היא לא מנותקת, וזה מה שהרב כאן הולך להראות בכל מערכת תורות הקודש, שהיא לא מנותקת מהעולם הנגלה, לא לחינם הכוונות מולבשות בתפילה, במצוות, כי זה חלק מהביטוי המעשי שגם מחולל את הדברים האלה.
אני רציתי לטעון הפוך, רציתי לטעון שגם בעם שעוסק במדע, בידיעות ובדעת, גם הוא באיזשהו מקום מגלה את חוכמת הקודש. זאת אומרת, גם אם לא יודע, כי הוא לא מכוון באותן כוונות שאותם אנשי סגולה עושים בדברים אחרים, אבל...
אתה אומר, אדם שעוסק במדע, הוא עוסק בתורה.
על פי מה שמשמע במסורת, עוסק במדע בשביל לגלות את דבר השם בעולם.
לפי
מה שהרב יצא מהפסקה
השנייה. אני, שהרב כותב בקבצים כמה מקומות, שכל שזה בא מהפנים, אדם יודע את הפנים יותר, אז ככה המדע יותר מתחבר לידיעת השם. יכול להיות שאדם רוצה להתחזק במה רבו מעשיך השם, אדם מתחזק באמונה על ידי זה. הוא יודע שכל זה בעצם עולמו הפלאי של רבנו של עולם. יש איזה ערך של קודש, אבל זה עוד לא נחשב ידיעת הבורא במובן השלם, אם זה לא מצורף לידיעת הקודש. ככה זה נראה. יש בזה מדרגות. יש בזה מדרגות. כל אדם למד משהו. אדם אבל לחבר ממש את העולם הפיזי עם עולם הקודש, זה יותר שייך לפנימיות. בסדר? זאת אומרת, יש בזה מדרגות. מה שאני... ראינו את זה פעם שעברה בקובץ זין, לא הבאתי זה עכשיו.
גם השער אומר באורות, באורות, שעל הצדיקים שמכוונים ייחודים גדולים ופעולה של בחורי, כאילו, זאת אומרת, כן יש איזושהי, למרות שהם לא מבינים מה הם עושים, אותם בחורים שרצים, למרות ש... אבל הם כן חלק מהחשיפה הזאת של ה...
זה מצד הערך האידיאלי. שהרב נותן הרבה ערך להתחברות האידיאלית עם כנסת ישראל. מצד מה שהם יודעים, שהגבורה שלהם היא דבר שמחזק את האומה, באיזה מישור שלא תרצה, זאת אומרת, האומה מתחזקת, והם הם, הם מבינים שזה חשוב, אז יש לזה הרבה ערך שמוסיף ליסוד הקודש. יכול להיות שיש לזה ערך הרבה מעבר למה שהם בעצמם משיגים, משום שבסופו של דבר, כמו שכל מה שעושה, גם מערב כותב, גם מי שעוסק בחול, בבניית ארץ ישראל, גם אם הוא לא מודע לזה, שהוא כאן עוזר להביא את מלכה משיחה בסופו של דבר, הוא לא רואה את כל החשבון, הוא רק יודע שעם ישראל צריך להיות בארצו בצורה, הוא בונה את המשק שלו, ואת רוצה, זאת אומרת, אף על פי כן זה מצטרף, זה מצטרף אפילו בלא שהוא בעצמו יכוון, זה מצטרף כן. ואם אנחנו עוסקים פה לגבי ידיעת הבורא מתוך זה, אז זה... זה אני לא יודע, אפשר לומר. צריך... אתה מתכוון לאגרות ד', אגרות ד', ושם הרב מדבר על החיבור של בניהו בן יהודה ושמשון. אז זה נראה לי רק מצד הצדיקים מחברים את זה. לא שהעוסקים בזה הם יודעים לכוון. אולי, אני לא יודע. שמשון יבין, כן. לא יודע. בסדר? מה? נעבור סעיף ד', יש לכם כוח. כל מה שהאמת היא יותר גבוהה, יותר פשוטה. ויותר נחוצה לכל. צרות הלב של האדם עלולה היא לנסות לנתח את האמת לחלקים, להקטין אותה. מתיירא מפני גודלה וחושב שבהקטנתה תהיה יותר פופולרית, יותר שווה לכל נפש. באמת בזה הוא מכביד יותר ומונע מהכל את היותר נחוץ לו. כן, העולם חותר להכיר את האמת, האמת האלוקית. זה שוב מחוזר לאותו יסוד שאנחנו ראינו בסעיף ב', ידיעת הכל מצד מקור החיים, מה שהרב אמר, ידיעה מצד מקור המציאות, שזה בעצם רואה את הכל מאוחד, את הכל שייך לאמת אחת אלוקית. מה זה האדם מתיירא מפני גודלה? זאת אומרת, הרבה יותר קל לאדם לנסח למה אנחנו חותרים, מה המגמה של כל העולם. אם אתה אומר כל העולם חותר, כל העולם הוא חלק ממגמה אדירה של תיקון עולם ומלכות שדי, וכל מעשה קטן שאנחנו עושים בעצם בונה את כנסת ישראל, ודרך זה בונה את כל הופעת ריבונו של עולם בעולם, על ידי זה בעצם אנחנו כבר חלק ממה שהתגלה באחרית הימים, שהכל מאוחד והכל מואר באור השם, אז זה מדי גדול ומדי רחוק, ונראה כאילו לא מספיק בכדי להזין את האדם במוטיבציה, ברצון, עכשיו לקום ולעשות משהו כזה או אחר, כי זה רחוק ממני, זה גדול עליי, זה כולל מדי, זה לא מה שאני נעזר בו להתחבר עכשיו אל מה שצריך, כמו שהרב יגיד אחר כך. אז אדם בעצם מנהל מערכת מוסר יותר פשוטה, יותר מה חובתי ועשנה, לתאר את המושגים האלה בסולם של המסילת ישרים. אדם צריך לעשות את רצון הבורא, ויש, כן, זהירות, זריזות, נקיות. יכול שאדם יעשה את הדברים יותר שלם, אז הוא עושה את חובתו, והוא מתקן את עצמו בין אדם למקום, בין אדם לחברו, וכדומה, לנסח את הדברים בתור ערכים יותר מקומיים, יותר מפורטים, יותר קטנים. אבל מה נגרם על ידי זה? בעצם שכל ערך מוסרי עומד לחוד, לא מתלכד עם הכל, אז חסרה לאדם התמונה הכוללת, למה הכל חותר, ומה התמונה הזו, היכן הכל חותר, היא גם מחסירה את מהיכן הכל נובע, את המקור, את מה שהכל בעצם אמת אלוקית אחת. וכל עשרת הדיברות היו עומר אחד, כמו שהרב אומר, באורות התורה, והרב כותב באורות התורה הרבה על האחדות של כל התורה. כן, הרב, כל התורה כלולה היא עומר אחד, אתם מכירים, אורות התורה פרק ד', הרב אומר, יש שם פרק שלם. כל כן, הוא אומר, כל התורה כולה היא רק שם אחד של הקדוש ברוך הוא, שם אחד, הגה אחד, עומר אחד, שאין עוד, שהכל בו כלול. וגם נפש החיים כתוב ככה. כל התורה כולה היא שמותיו של הקדוש ברוך הוא. כל מידה טובה ודרך ארץ הרי הוא בכלל התורה. כל חוכמה נעוצה בתורה. גם כן שייך למה שראינו. כל צד טוב שיש באדם ובקיבוץ, כן שמו של הקדוש ברוך הוא מאיר בו. קצת שייך למה שאתה שאלת, אלא שיש הבדל בין היודע שהכל הוא אור מתנוצץ משמו של הקדוש ברוך הוא, למי שאינו יודע את זה. אבל ההבדל של חסרון הידיעה אינו כי הם הבדל דרגאי. בסמיות הדבר תלויה בפנימיות הנקודה של הרצון עד כמה הוא מאומת לצד הטוב וכו'. זאת אומרת, ודאי שהכל שייך לאמת אחת. והאמת הזאת, היא משנה את כל התמונה. היא אחדות התורה, היא נותנת בעצם את המבט, את ההופעה השלמה של ריבונו של עולם בעולם, כפי שהיא בעצם יותר מאוחדת, יותר שלמה.
זה באמת נכון שבשביל המוטיבציה של האדם יותר קל לעבוד אחרת. פעם תורה אינן...
כן, אז הרב מסתכל על זה בשורות הראשונות, זה נראה כמו, איך אומרים, אתה סתם מפחד, מתיירא הוא האדם בני גודלה, חושב שבקטנתה תהיה יותר פופולרית. הוא חושב. אבל הוא רק בהתחלה, הוא אומר, באמת, בזה הוא מכביד יותר, הוא מונע מהכל את היותר נחוץ לו. זאת אומרת, יש פה איזה, זה חבל, כאילו שהמין האנושי, או עם ישראל, נקרא לזה, מפחד מלאחוז את היעד הגדול, הוא נאחז ביעדים יותר מקומיים. אחר כך הוא יראה, בעצם הרב כאילו נותן לזה כן מקום. תכף תראו, האמת האחרונה, האמת האלוקית נתבעת בחוזקה מכל. ודווקא בכל המיטה, ברום גובה אורה, במלוא האמת שלה, ודווקא בשביל כך היא ראויה לכל, לכל בשר, לכל יצור, לכל פועל. וחלק מהתסבוכת של הדור שלנו, זה בגלל שהדעת, מה שאב כותב בהרבה מקומות, שהדעת נתרחבה, להבין שצריכים להבין מה יהיה סוגיית החיים, מעבר לשאלה למה חשוב לעשות דבר פלוני, למה חשוב לעשות דבר אלמוני, מה המכלול ואיך זה שייך ואיך זה מחובר לחיים, איך אדם יכול לקבל את הזהות העצמית שלו בכל זה, ואיך המקום לכל היוזמה האנושית וכל המעשה של אדם עושה מחוץ לתורה, מה המקום של זה, וכל זמן שהסוגיה הזאת לא פתורה ואין כאן מענה כולל, אז כבר אנחנו מרגישים בדור שלנו את הקושי אפילו לבוא ולהתמקד בקיום תורה ומצוות חלק מהאנשים. כי זה מצומצם, זה לא מאיר את האור שאנחנו מצפים שאור אלוקי באמת יאיר. לכן הרב אומר, המדע הבחירתי והרצוני של האדם עומדו על מרכזו ומוכרחו אחרי עמלו הגדול לנתח את האמת לקצרה כדי להקטינה ולעשותה מוכשרה לרבים, שכאילו באמת זה מה שהיה חייב לעשות, הוא יהיה מוכרח לשוב אל גודלה ותארתה. זאת אומרת, המדע הבחירתי והרצוני של האדם, שממשיך לחתור, לגלות את העצמיות, את הרצון האמיתי, את האור האמיתי של העולם, אדם לא ירפה מעצמו. וחלק מהסיבוכים של החברה המודרנית, גם מחוץ לעם ישראל, וחלק ממה שהחיפוש האמת הזה, לא מקבל מענה, אז יש פוסט מודרניזם ויש כל מיני תנועות של בעצם חסרות כיוון במשמעות של החיים. ומה שהיה כביכול חברה מוסרית אירופאית, לא מדבר על כל הנפילות שהיו לה, אבל כן, זה היה המוטו של החברה האירופאית המשכילה, שמה שקוראים המאה ה-19 והמאה ה-20, המהלך הזה של חברה מדעית, חברה מנומסת והגונה וכולי, ושוויון, ואנחנו יודעים כמה מלחמות נעשו על, על כלום, וכמה רשע ושפיכות דמים, כי אין שם, אין שם תורה, אבל המין האנושי חותר לחפש את עצמו, לשוב אל גודלה ותארתה, וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו, ויאמר כל אשר נשמה באפו, השם אלוקי ישראל מלך ומלכותו בכל משל. מה שאנחנו אומרים בראש השנה בתפילה, ובאים ורואים, אז זה לא רק הידיעה החיצואית, מי ברא את הכל, ומנו שעולם, שכמובן זה מאוד מאוד חשוב, וצריך לדעת גם שעם ישראל הוא עמו של הקדוש ברוך הוא, אבל הרב אומר שהידיעה הזאת היא לא נגמרת רק בזה. זה בעצם מה שנותן גם ישות לכל החיים. החיים מרגישים את הנוחות האלוקית בכל. אז זה, 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 זה משליך על הרבה דברים. זה לא, זה לא רק כל הבנייה של כל המערכת האמונית, אלא גם היחס בין מעשה האדם לבין מעשה השם. בעיני המושגים האנושיים הרגילים, זה תרתי דסתרי. אם ריבונו של עולם עושה את הכל, אז מה? אז אני אשב בבית. מה אני צריך להשתדל? מה אני צריך להשקיע? מה אני צריך להתאמץ? מה אני צריך ליצור וכו' וכו'. זה ריבונו של עולם כבר משהו יביא, כן, כן, התפיסה, אלא מה, ואז אם כן, כן, אנחנו מבינים שזה לא ככה, אתה אדם כן קרו לגלות את כל הערך, את כל היופי שבעולם, לשכלל ותקן את העולם, וכל התיקון העולם, כמו שהרב כותב באורות, הוא בעל ערך. אז אם הוא בעל ערך, מה היחס שלו, מה היחס של כל זה למקור האלוקי של הכל? כל זה שייך לבניין אמוני נכון ומוצק, שבעצם האנושות תהיה מושתתת עליו, אז הכל יהיה מאיר בצורה חלקה. אשרינו מה טוב חלקנו, שבשביל השבת האמת הגדולה והפשוטה בעולם, שבה חיי כל נשמה תלויים, וחידוש אור העולם ומלואו שלובים, נבחרנו אנו. את ההוראה האמונית שאנחנו צריכים להיבנות בה ולהעיר בה, היא צריכה להסתרע מאיתנו גם על אומות העולם. יש לנו הכישרון בעצמיותנו הפרטית והכללית בתואר תולדתנו, כן, האבות הקדושים, כל השורש הסגולי שלנו, טבע בשרנו ומזג ארצנו, אולי תולדתנו זה אולי היסטוריה שלנו, מה שיש בהרבה פעמים תולדה, נשמת אבותינו הגדולים, זה קדושים אשר בארץ המה, ודירי כל חפצי בה, מנוחין את התיך שורק כולו זר האמת. אני מקווה שהיסוד הזה, כי עברנו מהר על הסעיף הזה.
אבל למה זה לא סתירה?
מה?
למה זה לא סתירה?
בין מעשה אדם ומעשה השם.
לא, משפט קלה אומר...
מה?
להקטין, ואחרי זה אומר לקצר כדי להקטין.
כי כנראה הרב מסכים שיש מין אילוץ כזה. למרות שבעצם זה נראה כמו צמצום, ולעיני המתבונן הגדול, זה מיותר, אפשר היה לקצר את הדרך, אבל המציאות היא שהמין האנושי עובר תקופות שבו הוא לא מסוגל לחיות את האור האחדותי הזה, ועובדה היא שנבנות מערכות מוסר יותר מצומצמות ויותר מקומיות, אבל הרב אומר, לא רק שאנחנו נתעלם מזה, אלא זה מתבקש מעצמו, העובדה שזה מאוד חלקי ולא מאיר את הכל, זה כאילו יבקע מתוך האדם בצמאון גדול, ולמצוא את האמת הכוללת, את האמת האחדותית המהירה של הכל. בסדר? ככה זה נראה. בסדר.